אנחנו בעצמו של העיסוק בשאלה אם אבילות היא דאורייתא או עוד רבנן. התשתית של הדיון הזה, כפי שראינו בפעם קודמת, היא סביב תופעה שמצד אחד התורה והנביאים והכתובים, והנביאים, גם הכתובים, גם איוב, כן, מלאים בתיאורים של אנשים שמתאבלים. מעבר השני, התורה לא מצווה להתאבל. ראינו שהתופעה קיימת בעוד תחומים. אני עשיתי לתת לזה משמעות שמדובר בתופעה אנושית, בסיסית, פסיכולוגית. אומנם התורה יש לה מה לומר על התופעה הזאת, כלומר היא באה להכווין אותו למקום מסוים, אבל תורה לא מצווה על אנושיות ראשונית פשוטה, הבחינה דרך ארץ קדמה לתורה. והשאלה שבעצם עמדה בפני האנשים בעיקר הראשונים שעסקו בשאלה, אם אבילות היא דאורייתא או דרבנן, היא מה פשר מצב כזה שהתופעה קיימת בתורה, אבל התורה לא מצווה עליה. האם לקרוא לזה דאורייתא או לא? ראינו שלוש שיטות, האמת ראינו שתי שיטות עד עכשיו, היום נעסוק בשיטה השלישית. שיטה ראשונה שראינו היא שיטה שעריף מייחס אותה לקמאי, לגאונים, אבילות שבעה דאורייתא, על בסיס הפסוק, ויעש לאביו אבל שבעת ימים, זה פסוק שנאמר ביחס לתיאור של האבל של יוסף על אביו. וכאן אנחנו רואים שהדעה הזאת, אני עיינתי שוב פעם בריף, וגם בספרות הגאונים, הערתי בפעם קודמת שלמיטב ידיעתי זה לא מתועד בספרות הגאונים, למעט הריף הזה. באמת שמעיינים שוב בלשון הריף, רואים שהריף לא אומר שהוא ראה דעה שאמרה בפירוש ששבעת הימים דאורייתא, אלא הוא מצטט דעה שאומרת משהו אחר. הדעה הזאת אומרת שענינות לילה היא דאורייתא, מפאת הפסוק ויעש לאביו אבל שבעת ימים, אז זה אומר הריף, כנראה שהדעה הזאת סוברת שהאבילות של כל השבעה היא דאורייתא. אבל הוא בעיקר נשמח, אך מהשיטה שהוא מצטט היא שיטה שהתעסקה רק בענינות לילה. וכאן רק ראינו שהאפשרות ללמוד מהפסוק הזה שהוא לא מצווה כלום, בעוד לפני מתן תורה, עלה בסוגיית הירושלמי. אני הנחתי כדבר פשוט בשבוע שעבר שהירושלמי שואל וכי למדים קודם מתן תורה, אבל אתם יודעים מה אחד מהקשיים בלימוד ירושלמי? אולי זה היה סימן קריאה, אני לא יודע, אולי הירושלמי מאיר את זה. רגע, זו הדעה הזאת, ראינו שבשאילתות גם עולה אפשרות ללמוד מהפסוק הזה, והשאילתו דוחה אותו מסיבה אחרת, לא כי הוא קודם מתן תורה, אלא שאילתו דוחה אותו משום דילמה אדם חשוב שאני. ומי שלא מאמין לי שאדם חשוב שאני, ביום שני שעבר ראינו שלאדם חשוב יש סדרי לוויה אחרים מאשר לאנשים פשוטים. אז ברוח דומה, אומר השאילתו, אולי ליעקב עשו כזה אבל, מה אתה יודע? שזה בעצם שיפור פשוט של הקושי ללמוד מהחלק הסיפורי של התורה. אנחנו לא יודעים עד כמה ניתן להקיש מזה ועד כמה אפשר להרחיב את הגבולות מעבר למה שמסופר. בצד זה יש את שיטת הריף, שהיא גם שיטת הרמב״ם, והיא גם שיטת ההלכות הגדולות לפניהם, שהנפקות ההלכתית שההלכות גדולות אומר נוגע ליום טוב שני של גלויות, שלדעתו היות והוא רק דרבנן, הוא רק דוחה אבילות דרבנן, אבל הוא לא דוחה אבילות דאורייתא, והשיטה הזאת סוברת שאבילות יום ראשון, מודגש בריף, גם יום מיטה וגם יום קבורה, שזה באותו יום, שהם דאורייתא. הפסוק שככל הנראה נשענים עליו, הוא הפסוק של דברי אהרון הכהן, ואכלתי חטאת היום היטב בעיני השם, שהוא בעצם מהווה את המקור המרכזי לתופעת העניינות. ומיד נעסוק בפסוק, מעבר הזה או בהיקש הזה שהם יוצרים בין ענינות לבין אבילות. גם כאן אנחנו נמצאים במשהו שהוא מתחת מעמדו כמקור הלכתי ומעמד ביניים. מצד אחד התורה לא מצווה להתענות או להיות עונן ביום הזה, מצד שני אהרון הכהן מתאר את זה גם כהיטב בעיני השם, וכתוב היטב בעיני משה, אז אנחנו רואים שזה מושג הלכתי שהוא טוב, כן? וראינו שהרמב״ם לא הסתפק בכך, למרות שהוא מביא את זה בהלכות אבל הלכה א', ובספר המצוות, והדברים מבוטאים גם ברמב״ם בפרק ב' הלכה ו' בהלכות אבל, שם הרמב״ם בונה את זה על הפרשיית תומת כהנים, שם נאמר להיטמא. והרמב״ם ראשית מחדש, קובע להלכה שיש חובה על הכהן להיטמא לשבעת הקרובים. שנית, הרמב״ם מסביר שהחובה שלו להתאמל לקרובים היא כקיום של חובת האבלות שמוטלת על כל ישראל, רק שביחס לכל ישראל התורה לא אמרה אותו במפורש, ביחס לכהן, היות והוא היה מעלה על דעתו שאולי הוא לא יחלל את כהונתו, אז אליו התורה פנתה, אבל היא פנתה אליו ודרכו גילתה על המושג הבסיסי יותר שהוא תמון בתוך הדברים, והוא חובת האדם מישראל להביע את אבלותו. מה שעולה גם בצורה ברורה ברמב״ם הוא שלכולם יש חובת אבלות, אבל דרכי ההבעה שלה או הביטוי שלה הם משתנים מאדם לאדם. אצל כהן היות ואסור לו להתאמל למתים, אז להתאמל למת זה ביטוי של אבלות. אצל אדם לעומת זאת שמותר לו להתאמל למתים, זה לא מבטא אבלות, ולכן כהנת לדעתו שהיא לא מוזרת להתאמל למתים לא חייבת להתאמל לקרובים, אבל היא חייבת להתאבל. כן, וכאן גם ראינו בפעם קודמת איך הרמב״ם בניסוחים שלו מספר המצוות למניין המצוות, לכותרת של הלכות אבל עד הלכות אבלות, איך הוא מעביר את הסדר ביניהם. עוד בספר המצוות מניין המצוות הוא מדבר לכהנים, עד שהוא מגיע ללכות אבל הוא מדבר אל כל ישראל וגם כולל את הכהנים, עד שהוא מגיע ללכות אבל פרק א' הלכה א' כבר אין כהנים. כהנים זה כמו איזה טיל ששלחו אותו לאט לאט, אז הכהנים כבר הלכו לפרק ב', ואילו בפרק א' הוא נשאר לבד רק עם הישראל, ולכן הוא צריך לחזור לאיזה פסוק? של אהרון הכהן, כי הוא כבר לא יכול להגיד לה איתמה כשאין כהנים בסביבה. עם כל אלו דברים שראינו בפעם קודמת, מפה אני מבקש לעבור להכיר את השיטה השלישית, שהיא שיטתם של בעלי התוספות, ולראות יחד את עקרי הדיון של הרמב"ן בתורת האדם, שפרס יריעה רחבה דרך השאלה הזאת בעולם האבלות בכלל, ומעלה כמה שאלות יסוד, ובהם עיקר העניין. זה נמצא מי שיש לו את הדפים משורה 134. אומר הרמב"ן כאן, והנה שיבה יומי דאבלות אמרי רבבות הזל, זה יום ראשון דאורייתא ושאר יומי דרבנן, וכן כתוב בלכות רבינו זל, דהכי אסכימו רבנן דאבלות יום ראשון דו יום איתה וקבורה דאורייתא הוא, דכתיב ואכלתי חטאת היום וכתיב ואחריתה כיום מר. וכן כתוב בהלכות גדולות ובפסוקות, למדו הגאונים, וכאן הוא מדגיש ישר את הדגש על למדני הראשון, למדו הגאונים אבלות יום ראשון מעניינות. ובהמשך הדברים בוא נחכה כשנגיע לשם, הרמב"ן עוד יחזור לכך, אבל דבר ראשון הוא מציין ומדגיש, אנחנו רואים שמבחינה מושגית העניינות והאבלות אצל הגאונים הם אם אחד. הוא מאיר על כך, אני מדלה כמה שורות, וחכמי הצרפתים זה לשיבו. עיקר הדיון עד פה היה, איפה הפסוק? איפה זה נמצא? איך לומדים? כן, גם ברמב״ם. איפה יש פסוק? אצל חכמי הצרפתים, כמו הבדיחות, שהם יודעים שמשה ואהרון אחים, כזה כתוב בגמרא בבא בתרא, לא עוסקים בכלל בנושא הפסוקים. זה בכלל לא מעסיק אותם. בכל הציטוטים שיש כאן מבעלי התוספות, הפסוקים או שאלת המתודולוגיה שמעניין המצוות בכלל לא עולה. הם סוחים בתוך ים התלמוד. שם הם נמצאים, ופה נמצאות הראיות, והראיות שהם מביאים, זה לא, כבר לא בצורה שראינו בריף. הייתה ראיה אחת, שראינו גם שהרמב״ם דווקא רואה אותה כראיה הפוכה מהריף. דהיינו, הגמרא במועד קטן ודף י' ד', שהתבטא על אבלות ברגל, אתי הסד יחיד. ציטוט, הנה זה הסד יחיד. אז הריף חשב שזה ראיה שאבלות שיבה הדור הייתה, וכן היה צריך לטפל בזה, והרמב״ם אמר, הנה ראיה, שאבלות דור הייתה, אבל כמה? יום אחד. ולי התוספות בכלל לא הולכים למקומות כאלה. ולי התוספות יורדים לתוך הנבחים של החשיבה ההלכתית של תחום האבלות, והתחום המרכזי והבולט שהם מביאים הוא ההלכה, הלכה כדברי המקל והאבל. כן, אומרים, התוספות כך, אני קורא, וחכמי הצרפתים זל, השיבו, אם כן, אך אמרו, הלכה כדברי המקל והאבל. ולא בשל תורה לא חכר המחמיר, וכל שכן יחיד מקל ורבים מחמירים שהיה להם לעשות כדברי הרבים. זאת הלכה שנמצאת בגמרא במועד קטן, בדף חבב, נמצאת גם בדף חף ועוד מקומות, שהלכה כדברי המקל והאבל. אני אומר במאמר מוסגר שזה בנוי גם להנחה מסוימת, זה לא רק בנוי על תשתית הלכתית, זה בנוי על הנחה שאנחנו צריכים להקל על אבלים. הם דיברו כל השבוע על כוח דטרה, כוח דטרה, זה קצת סוג החשיבה שיש. אני גם ראיתי אבלים שלא רוצים שקלו להם. ראיתי את זה גם אבא שלי, כשהוא התאבל על הוריו, לא חיפש אף כולה, את כל החומות האפשריות הוא לקח. לא הלך לאף חתונה, לא חיפש פטנטים, לא שום דבר. אם אני אבל, אני אבל. הסוגיה הזאת היא גם ברקע. כלומר, יש פה איזושהי הנחה שנוריד קצת את החומרה של ההלכות, ואתה עושה את אומרים, זה אפשר להקל רק דרך מנגנון הלכתי. מה המנגנון שמאפשר להקל? אז אנחנו כולנו מכירים את ההלכה שספק הדורייתא לחומרא, ספק הדרבנן לכולה. הכולה הגורפת בהלכות אבלות, לפי דעתם מוכיחה, זה בנוי על הכלל שספק הדרבנן לכולה. ועוד השיבו, זה לא מספיק, תוספות לא רק מביאים מקור אחד, הם מביאים עוד גמר, מדאמרינן לגבי ספקות. רשב"ג אומר, אני אספר לכם שבברית שלי, לא יודע מה הסיבה, אבא שלי דרש על הגמרא הזאת. למה הוא דרש על גמרא של נפלים ואבלות? לא יודע, אני חושב שזה מה שהוא למד באותו זמן. מי שמאוד רוצה לשמוע, יש לי הקלטה שלו. הביאו לי מתנה, לפני 20 שנה, הביאו לי מתנה, קח את ההקלטות בברית שלך, רק אחד מהדוברים, הוא בוא נמחק, סבא שלי, הרב סולובייצ'י, הוא בכולם מה צריך למחק. אבל אבא שלי, מי שרוצה לשמוע אותו, יכול, כן? רשב"ג אומר, אני קורא, כל ששעה 30 יום באדם אינו נפל, הלא שעה ספקה הווי, ואיתמר עלה לעניין האבילות, האם מתאבלים על נפל? ברייד רב יוסף התיאליד לינוקה, שחיב בגוט לטין, יתיב, כם יתאבל עליו, הוא יתאבל עליו. אמר לי, אבו, צומנית כבית למייך, על מה אתה נהנה לאכול כאילו סעודות אבלים? הרי אבל גם מקבל תשומת לב, גם את זה אתם יודעים, כן? כאילו מה, אתה נהנה מזה? אמר לי, קים לי בגבי שקלו לו חודשיו, על מה אנחנו רואים? על מה, אפילו נולד לספק חודשים שלמים, אינו מתאבל, ואף על פי שרוב הנשים מעוברות ויולדות ומיעוט מפילות, וכי איכן מצינו שלא נחוש, איפה, בכללים הלכתיים, בעצם מה אומר הרמב"ן, אני אתרגם את זה, הוא מדייק בדברי אותה גמרא, שאדם שיש ספק, אני צריך להתאבל עליו. על איזה רקע הספק? הוא ספק נפל. שלא מתאבלים. עכשיו שואל הרמב"ן, זה נגד כללי ההלכה. הוא אומר, אני קורא את לשונו, אומר הרמב"ן, וכי איכן מצינו שלא נחוש לרוב להחמיר בשל תורה, ולך אחר המיעוט להקל. אז רשב"ג אמר, אבל זה נגד כללי הפסיקה. ובבלעד זה כן, בבקשה. אז ההנחה שלהם היא שלא. עכשיו, מה כל הכללים בספק הדרבנן? צריך את משה שמייצר, לא יודע, אבל זו שאלה טובה. אבל הרמב"ן מאיר שמצאתי גם עוד דוגמה, שהגמרא לא ציטטה את הביטוי הלכה כדברי המקל, אבל זה ממש מקרה של ספק, שהוא אומר, זה לא מובן לפי כללי ההלכה הרגילים, הדרך היחידה שיש לי, תראו בהמשך, הוא הרמב"ן, אז יש לו עוד דרכים בסוף, כן? ובשלב הזה הוא מאיר, מביא בשם בעלי התוספות, ההסבר הראשוני הפשוט הוא כספק הדרבנן לכולה. כן? והרמב"ן אומר, דילגתי קצת...
למה קלו לו של קמרי? זה היה השאלה...
הוא היה בטוח שהוא קלו לו חודשיו.
אז 30 יום, אז היה...
הוא היה בטוח שהוא הגיע לידי גמר, שהבלד הזה באמת הוא... ההתפתחות שלו הוא שלמה, ולכן הוא היה אדם שלם.
זה היה פחות
מ-30? כן.
אז ככה,
תבין, זה עולם בלי אולטרסאונד, בלי כל הרופאים, בלי כל הגניקולוגים, זה עולם אחר, כן? עכשיו הוא אומר ככה, ואף על פי כן, שורה 150, לעניין אבלות, הלכו בו להקל, ואין נוהגים בו אפילו יום ראשון, למדנו שתולין להקל בדבר שאין לו עיקר בתורה, ולעניין מת ביום 30 נמי איתמר פרק יש בחור לנחלה, אמר רב אסי, הכל מודים עניין אבלות, יום 30 כיום שלפניו דמיד, הוא יום 9 ו-20, ואינו נוהג עליו אבלות. דאמר שמואל, הלכה כדברי המקל באבל, ואף אגב בספקה אבל. דתנן רבי עקיבא אומר, אם נתן לו איתו, ואם לא נתן לא ייתן, אפילו אחי יאנה ולות לכולה. אז הוא ממשיך ואומר, ועוד, שהרי כל הדברים הנהוגים באבל, מתורת משה רבינו לא למדנו, עד שבאנו לדברי יחזקאל בן בוזי. הנה טענה עכשיו נוספת, הזכרתי את זה כבר בפעם קודמת. רוב הלכות אבלות, ואיפה לומדים אותם בגמרא? יחזקאל. יחזקאל הוא נביא, הוא לא הקדוש ברוך הוא, הוא לא משה רבינו. ולכן ההלכות שנלמדו מיחזקאל, אומרים בעלי התוספות, חייבים להיות רבנן. אני ממשיך לקרוא. ולמדנו חוץ מקריאה, על קריאה נדבר עוד, שסמכו על דברי תורה, ולפי כך אמרו, אבלות לחוד וקריאה לחוד. הגמרא במועד קטן אומרת שהכלל של ההלכה כדברי המקל, באבל לא תופס על קריאה. יש שתי דרכים לפרש את זה. דרך אחת היא לומר שקריאה הוא לא אחד מדיני אבלות. ויש לזה גם הוכחות מאוד ברורות. אנשים קוראים קריאה גם כשהם לא אבלים.
אז מה זה?
חובת הקריאה היא לא מוטלת באותה מידה על אנשים שחייבים להתאבל. התוספות כאן, מה שהרמב"ן מצטט לבעלי התוספות זה אחר. גם קריאה זה אבלות, אלא שזה חלק של אבלות, שהוא דאורייתא. איך הוא דאורייתא לעומת כל האחרים? נלמד על קריאה, אז נדבר על זה יותר. כרגע רק לומר, ראשית, כי יש לו מקור מהתורה. מה המקור שלו? בגדיכם לא תפרומו, שזה נתפס כהגד, אל תקראו קריאה. אז הנה, הוא לא מופיע ביחזקאל, הוא מופיע בספר ויקרא. ולכן אין בו את הכלל של הלכה, כי דברי המקל באבל, לא כי הוא לא הדין אבל, אלא כי הוא החלק הדאורייתא של האבלות. ככה בעלי התוספות מפרשים את זה. דברי. וכל זה סעד וסמך שהאבלות מדברי סופרים.
דברי
כן,
תורה מדברי קבלה לא
יפינן. כן.
זה היה צריך להיכנס כאן שזה...
אני קורא משהו כתב בפועל. אני, לא לפני 800 שנה, 700 היה כותב משהו אחר, יכול להיות. אבל בפועל זה תמצית הטענות של בעלי התוספות. אפשר לחבר אותם בעצם לשתי טענות, לסכם את זה. טענה ראשונה, כדי להיות דאורייתא, צריך להופיע בתורה או... שיהיה צו בתורה, אין את זה. והקצת שיש, שיהיה דאורייתא, שזה קריאה. מערכת הכללים ההלכתית בפועל, בגמרות של הלכה כדברי המקל, או ספקות שמקלים באבל, מורה שהוא דרבנן. אלו יקרי הדברים, והם מביאים עוד ראיה, ועל כך בואו נדלג לפסקה הבאה, ונראה איך הרמב"ן מתחיל להציב את הדיון. ראשית הרמב"ן אומר משהו שקודם הוא רמז לו, ופה הוא אומר את הדברים בצורה גלויה. נראה מה הרמב"ן בהמשך יאמר על זה, ואז נראה גם מה אפשר אולי לומר לשיטת ראשונים אחרים. אבל הרמב"ן אומר כך, ואני תמה, איך למדו הגאונים אבלות מדין הנינות. כן? שזה נרמז בדברים קודם. אבל לא זמנו של זה, לא זמנו של זה. מתו מוטל לפניו, עונה דבר תורה, וזה עיקר הנינות. ובאותו זמן אינו מתאבל לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים. כן, כאן אני רק העיר שהדברים האלה מפורשים גם ברמב״ם בהלכות אבל פרק א' הלכה ב', שבוע שבוע קראנו הלכה א', שבוע נקרא הלכה ב', מימתי יתחייב אדם באבל משיסתם הגולל, הגולל, כן, שזה במילים מאוד פשוטות, מי שמכיר את מראות הקבורה שהיו בתקופת חז"ל, אז למערה היה אבל שזה הגולל שהוא היה סותם את פי המערה, שהיו מניחים את הגופה בתוך המערה, ואז שסותמים את פי הגולל, זה דומה היום שמחסים את הקבר באפר, זה סיום הקבורה, אז מתחילה האבלות. אבל כותב הרמב"ם, כל זמן שלא נקבר המת אינו אסור בדבר מן הדברים שהאבל אסור בהם. ומפני טעם זה רחץ דוד וסך כשמת הילד טרם שיקבר, כי איסורי רחיצה ושיחה שייכים לאיסורי אבלות, לא לאיסורי הנינות. וזה אותו רמב״ם שההלכה אחת לפני כן, מה הרמב״ם כותב? מצוות עשה להתאבל על הקרובים, שנאמר ואכלתי חטאת היום הייתה בעיני השם. בעצם מה שואל הרמב״ם? איך הלכה א' והלכה ב' עולים בקנה אחד? אם בהלכה א' אתה לומד שהאבלות יום ראשון היא שהוא יום המיטה ויום הקבורה הוא דאורייתא מהפסוק של אהרון הכהן, ואהרון הכהן הרי נהג הנינות, הוא לא אכל קודשים, ומשם אתה רוצה ללמוד, ואתה בעצמך בהלכה הבאה כותב שהעונן והאבל זה שתי מערכות שונות, ככה זה נראה במבט ראשון, הן מערכות שונות לחלוטין, אחת נגמרת ואז מתחילה השנייה, אז איך אתה לומד אחד מהשני? זה תורף שאלת הרמב"ן, אני קורא את זה, עוד פעם הרמב"ן כותב, ואני תמה, איך למדו הגאונים עם אבלות מדין הנינות, ולא זמנו של זה, לא זמנו של זה. מתו מוטל לפניו, עונה דבר תורה, וזה עיקר אבלות, באותו זמן אינו מתאבל, לא מדברי תורה, לא מדברי סופרים, נקבר מתאבל עליו. ואיך תלו הגאונים זה על עצמן, בזה שכתוב, אחריתה כי יאמר לעניין אבלות, הרי שמת ביום ראשון, ונקבר ביום שני, הרי כאן הנינות דבר תורה, ואחריתה כיומר, כי הנחת הרמב"ן היא שהנינות נמשכת גם עד שעת הקבורה, אז הנינות נמשכת יומיים. לעומת זאת, מה נאמר במפורש גם בדברי הרמב"ם, גם בדברי הריף, שהאבלות יום ראשון דאורייתא, אז יום המיטה ויום הקבורה. אז במקרה הזה אומר הרמב"ן, הם נפרדו אחד מהשני. אלא אומר הרמב"ן, ואין כאן אבלות כלל, אלא מדבריהם, כי זה כבר יום המיטה. ואיך ללמוד זה מזה, אלא שמע מינה שאין מרירות של ואחריתה כיומר, אלא בלב. ועוד קשה לי, אי אבלות דבר תורה, איך אמרו, אבל שיצא לדרך נועל, נכנס לעיר חולץ, מי איקה בדאורייתא כולה כאגבנה. וכאן אני אסביר קצת את הראיה הזאת, היא גם נמצאת במקומות נוספים. שיש לנו הלכות, שיש בהם כל מיני היתרים. מערכות של פעולות. למשל, אני אביא דוגמה, עינויי יום הכיפורים, יש שם מערכות של היתרים. וכבר בעלי התוספות במסכת יומא, קבעו שלמעט אכילה או שתייה, שאר עינויי יום הכיפורים הם דרבנן, ומה היה עיקר ההוכחה שלהם? ההיתר של המשנה, שהמלך והכלה ירחצו פניהם. זה קצת דומה בצורת החשיבה לראיה של ספק. ההנחה היא שבדינים דאורייתא אין לנו יכולת להקל על אנשים שקשה להם. לעומת זאת, דרבנן, מי שרוצה להפוך את זה ליותר מהותי יכול, שהחשיבה יותר פונקציונלית, זה יותר מונע ממדיניות, הם אמרו והם אמרו, חכמים, יכולים. כמו הייתי אומר, אנחנו יותר בריסקרים בעולם המושגי של התורה. לנו המושגים מייצרים מציאות הלכתית, אין לנו דרך להקל למי שקשה לו. לעומת זאת, בעיקר בעולם הדרבנן, זה נובע מסמכותם של חכמים. חכמים יכולים לחוקק חשיבה יותר פונקציונלית. ולבוא ולומר, אנחנו גוזרים את הגזירה הזאת, ואנחנו בעצמנו מקילים למי שקשה לו. ככה רצו בעלי התוספות להוכיח. מעין זאת, שם לגבי עינוי יום הכיפורים, מעין זאת, הרמב"ן אומר פה גם לגבי אבלות. אם אני מוצא שלגבי נעילת הסנדל, אנחנו מתירים בנסיבות מסוימות לאבל, לנעול נעליים, ההסבר הראשוני הפשוט של הדברים הוא כי כל איסור נעילת הסנדל באבל הוא דרבנן. מי שזוכר קצת השיעור שהיה פה בסרט עם התשובה, אז סיפרתי לכם שיש ראשונים שמפורש בהם שכל עינוי יום הכיפורים דאורייתא. ברמב"ם כך מפורש, אומנם אין קראת, קראת הוא רק על אכילה או שתייה, וברמב"ם מפורש שזה חלק מקיום השבתון של יום הכיפורים, וזה כלול בעשה דאורייתא. ואז הבאתי את דברי הנציב בשאילתות, שניסה להסביר אם כך את מערכת היתרים, ולא אחזור על זה עכשיו, לא כי אני בטוח שאתם זוכרים, בתוך עמי אנוכי יושבת, אלא כי ניתן הרמב"ן לטפל בו, ונראה זה די דומה למה שהנציב אמר שם. אז, אבל כאן הרמב"ן מדילי הוסיף לראיות של התוספות, כלומר סיכומם של דברים, הטענה כאן היא לא גמרא זאת, גמרא אחרת, אלא שהמערכת החשיבה הפסיקתית, איך שבפועל אנחנו מנהלים את המערכה של הלכות אבלות, שזה כולל כולות, שזה יכול להיות או הקלות למי שקשה לו, או שזה יכול להיות ההקלה בספקות, זה מורה על כך שהמערך הזה הוא דרבנן. מצד שני, הרמב"ן, אתם ודאי יודעים את נאמנותו לתורת הקדמונים, הוא לא יפסיק את הדיון פה, ויחפש משהו קורא סעד לדברי גאונים. כן, וכאן הרמב"ן, למרות ההשפעה האדירה של בעלי התוספות עליו, הוא ניגש בכלים שלו לבחון מחדש את הסוגיה, והמעניין שהסעד הראשון שהוא מביא לגאונים זה סחורה ישנה. מה הסעד הראשון שהוא מביא? הגמרא במועד קטן דף י"ד, מה שהריף הביא. מי הוא? בוודאי, הוא כותב, מצינו סעד בדברי הגאונים ז"ל, מזו שאמרו, אבל אינו נוהג אבלותו ברגל. הנה, גמרא מפורשת, הסעד יחיד. אלא, וכאן הוא מביא את התירוץ של בעלי התוספות, לכן אני גם רוצה לחשוב שכבר התוספות טיפלו בראיה הזאת, ולכן זה עדיין לא הרמב"ן, הוא עדיין עסוק בלהביא את התשתית של הדיון שקדם לו. הנה, הם מחדשים פה חידוש מעניין, שצריך לבחון אותו בעוד הקשרים, כדרכם של בעלי התוספות, ודאי כדרכו של הרמב"ן, לא מביאים גמרא אחת בלי להביא עוד. מי שבעניינים לא רק מושגיים, אלא לשוניים, הוא גדול הראשונים בתחום, זה ודאי הרמב"ן. שתמיד כל טענה לשונית מגובה בכמה וכמה דוגמאות נוספות. וכאן הטענה של רבותינו הצרפתים, שאפשר לומר את המילה עשה ולהתכוון לעשה דרבנן. זה עיקר החידוש שלהם, אלא שרבותינו הצרפתים זה על מפר שמראים הריף והרמב״ם. היה ברור להם שאין דבר כזה. כשכתוב עשה, עשה זה דאורייתא. אלא מה אני צריך לשאול את עצמי? האם כך, הגמרא הזאת מתאימה לתפיסה שלי שהאבילות יום אחד היא דאורייתא, כן? כאן בעלי התוספות טוענים שהמילה עשה לא חייבת להיות דאורייתא, והם אומרים כך. אלא שרבותינו הצרפתים זה על מפר שדאי עשה לאו דווקא. אלא עשה לדבריהם, למי עשה כאולי לומר? איך זה יכול להיות? שאף על פי שחכמים עושים חיזוק לדבריהם כשל תורה, העמידו דבריהם במקום עשה, דכאן לא החמירו עליו, דעתי דרבים ודחי דיחיד. כלומר, היו אמורים לנהוג בתופעה הזאת כאילו היא תופעה דאורייתא, ולמה לא נהגו ככה? בגלל ההתגברות של הרבים על היחיד. אבל באמת לא מתכוונים בעשה לומר שזה עשה דאורייתא, והם רוצים להביא עוד ראיה שיש עוד גמרא שממנה עולה, שהגמרא אומרת לא תעשה, והיא מתכוונת בעצם לשבות. עד כאן הרמב"ן בעצם מסיים את הדיון, שנראה בשלב הזה מאוד מוטה לכיוונם של בעלי התוספות. בעצם הייתי אומר, יש פה החלפת השיח. כלומר, לא, אלה חושבים דאורייתא, אלה חושבים דרבנן. אלא הם כמעט לא מדברים אחד עם השני. אלה מצאו את הפסוק ומצאו איזה גמרא אחת שחושבים שאומרת שזה דאורייתא, ואלה נכנסו לקישקס של אבלות והראו שהוא לא פועל כדאורייתא. זה בעצם המקום שהרמב"ן נמצא. מה שהרמב"ן בעצם, כמי שבהמשך הדברים ירצה לאמץ את שיטת הגאונים, הוא יצטרך להגדיר אחרת את כל הקישקס של אבלות. הוא יצטרך להסביר אחרת את כל הנושא הזה, והוא אכן עושה את זה. אני מדלג פה קצת על השורות הבאות ברשותכם, כי הוא מצטט פה פשוט את כל דברי הריף, וכבר למדנו אותם בשבוע שעבר מתוך הריף, ולכן אני מדלג עד שורה 207, סוף ציטוט דברי הריף. אומר הרמב"ן כך, ובוודאי לעניין הנינות יפה פסק, כבר הוא מאמץ את פסקו של הריף, סוגיין הנינות לילה דרבנן, הרי זו הייתה מחלוקת בין הריף לבין הרבבותא קמאי. שהם סברו שענינות לילה דאורייתא, ואילו הריף פסק שרק ענינות יום דאורייתא, ענינות לילה דרבנן. ואף על גב רבי נחמיה סבר נמי ענינות לילה דאורייתא, אפילו אחי דרבי ורבנן עדיפה. ומשום שמעת את הדעת מסתמה אי אבלות דמי קרא, היא לא מדחי הסוגיה, דרב חד אמיר תהית מעבר. הוא בעצם אומר פה את הכלל הבא, משפט אחד בהגברה שם במועד קטן לא יכול מה לעשות לדחות את פשוטם של דברים שרק ענינות יום דאורייתא. זה לא בעצם מה הוא עושה כאן, מעמיד גמרה מול גמרה, ובניגוד למה שבעלי התוספות הרגילו אותנו שמה אנחנו מנסים לעשות, יישב ביניהם, הוא שם אותם באימות, ועל רקע זה הוא דוחה את החוליה שבעיניו יותר חלשה. מה זה נקרא החוליה הזאת? תשמעו את ה... יש מושג שנקרא רבחא דמילתא, שבזה הוא בעצם מאמץ לגמרי את תפיסת הריף. הוא אומר את הדבר, אבל אני רוצה קצת להסביר אותו. זה נמצא בהרבה סוגיות תלמודיות, הדבר הזה שאני מתאר, והרבה מאוד פעמים בעלי התוספות לא קראו את זה כך, ואילו ראשוני ספרד אומרים את מה שהרמב"ן כאן אומר, שבעצם כבר כתוב לפניו בריף. סוגיה תלמודית היא בנויה הרבה מאוד על שקלא וטריא. מי שלמד את אבא שלי מיד יודע למה הכוונה, היא מעלה אפשרויות. היא בשלבים רבים של הדיון אין לה סימני קריאה. אני אתן לכם דוגמה. גמרא בקידוש שלי שואלת, לימה כסבא רבי פלוני ידיים שאינן מרחיכות רבי אין ידיים. בעצם הגמרא שואלת, האם אפשר להוכיח שהוא סובר ככה? ואז היא אומרת לא. למה הכוונה לא? תוספות הבינו הכוונה לא, שהוא סובר שידיים שאין מרחיכות לא רבי אין ידיים. ואז הם אומרים, יש גמרא אחרת שכתוב הפוך. מה לתוספות ראי? דבר מאוד פשוט. כשהגמרא אומרת לא, היא לא אומרת שזה הכיוון השני, רק אומרת אי אפשר להוכיח שהוא ככה סובר, אז מה נשאר? שאתה לא יודע. כלומר, זה לא סימן קריאה, הלא הלא זה דחיית הלימה, זה לא אמירה שזה ככה. כן, וזה בעצם הרב חדמילתא. הרב חדמילתא אומר, יש שלבים בשקלא וטריא בסוגיה שהם או בוחנים אפשרות או שהם שוללים אפשרות. של מה אמר הריף על הגמרא במועד קטן? הריף אמר, תראו מוריי ורבותיי, יבוא מישהו ויגיד לי, למה אתה אמר שאבלות שבעה דאורייתא, אז הוא יעשה אבלות ברגל? גם הוא לא יגיד, כן? הגמרא לא אמרה שהיא חושבת ככה, היא רק אמרה שאף אחד לא יעיז לחשוב. עכשיו אני אגיד לכם משהו, כשאומרים אף אחד לא יעיז לחשוב, וזה מה אומרים, מישהו חשב את זה, כן? שאף אחד לא יעיז. קראתי בשבת, באמר שרב חיים סבתו, שרוצה להוכיח מזה שהרמב"ם כותב, אף אחד לא חושב ככה, אף אחד לא עלה על דעתו שהרמב"ם לא הכיר את ספר המצוות שרס"ג, כי כל הדברים שהרמב"ם אומר, אף אחד לא חשב ככה, כתובים בספר המצוות שרס"ג. הרב חיים סבתו דייק מזה שהוא לא ראה את ספר המצוות שרס"ג. אני חושב הפוך, זו הוכחה ברורה שהוא ראה את זה, ולכן הוא אמר, אף אחד לא יחשב את זה, כי מישהו חשב את זה, כן? לא שוללים משהו שאף אחד לא חושב אותו, כן? שכתוב, אסור לעשן. בדרך כלל זה כתוב במקומות שיש אנשים עם סיגריות בכיס. אני עוד זוכר כסטודנט באוניברסיטה העברית לפני הפיגוע, שההבטחה שם הייתה קלושה, שמיד תחת לכל שלט אסור לעשן, היה מישהו שישן. זה נגמר, עכשיו מעשנים יד הדלת, יד הכניסות שם. השומרים קונסים גם על זה, אבל הרב חדמילתא הוא חלק מהשקלא וטריא, הוא חלק מהסגנון הדיבור. אני... זה לא היה הגד עם סימן קריאה, ולכן הוא אומר, נשארתי עם כללי הגמרות האחרות. וזה כסיוע לדברי הגאונים ז"ל, שהרי רחיצה שרבן גמליאל בדיני אבילותי, ותמה משום דינו תופס ללא לעניינות, ביום עצמו דעניינות דורייתא, רחיצה אסורה דאבילות ממי דורייתא, או כלומר, אם רבן גמליאל לא היה יכול לרחוץ ביום, כנראה שיש אבילות גם
ביום.
גם ביום. ולמה איסטיניס לא דחה את זה? כי זה דורייתא. אלא חכמי הצרפתים, גדולי חכמי הצרפתים, כן, הם אומרים, אה לא, הגמרא ידע שזה לא בגלל שזה דאורייתא, אלא מסיבה אחרת, לא מתקלחים כל שעה, כן? כלומר, האיסטיניסית בא לידי ביטוי, מתי? רק בלילה, אבל אין חנמי גם היום היה דרבנן. עכשיו אומר הרמב"ן כך, ועכשיו אני חוזר, פה מגיעים החידושים הגדולים, פה מגיעים בעצם ההיגדים הגדולים, פה הוא מתחיל לבנות הכל מחדש. מול הטענות של בעלי התוספות. אומר הרמב"ן כך, ועכשיו אני חוזר לסייע לדברי הגאונים ז"ל. שנינו באבל. ספק שהוא אחיו, ספק שאינו אחיו, ספק שהוא בנו, ספק אינו בנו, מתאבל ואונן ולא מתאבה, ואיזו הנינה מיום מיתה עד יום קבורה, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים אין לך איסור, בנינות אלה יום אחד בלבד. כאן משהו על הרמב"ן. הרמב"ן הרחיב את העירייה מאוד של הדיון, בתורת האדם, לצטט גם מברייתות חיצוניות, פה מצטט מברייתא ממסכת אבל רבתי. אני מודה בפניכם, עוד לא ברור לי לגמרי מה טיב המסכת הזאת ומה מקומה בעולם הברייתות, אני אשתדל לראות מה נכתב על זה. מה שכן, הרמב"ן מצא פה ברייתא, זה במסכתות החיצוניות, שמי שמכיר, מודפסות בסוף כרך תזיין של שס בבלי. דפוס וילנה דהיינו, פעם היה שעס לפני שוטנשטיין שלא היה לו 72 כרכים, רק 20 כרכים. כן, אז בכרך 16 שלו, ששוטנשטיין זה אי שם בתחילת סדר מועד, לא יודע. אבל בכל מקרה שם יש את המסכת הקטנות, אבות רבי נתן, מסכת דרך ארץ, מסכת קלה. אז גם אבל רבתי מופיע, אבל צריך לבדוק מה טיבן, והוא מצטט ברייתא מפורשת, שאדם שיש לו ספק על אדם אם הוא אח שלו, שהוא מתאבל עליו. פתאום מה מתברר? שבצד אותה גמרא בשבת, וכל הראיות שעל ספק נפל לא מתאבלים, ברייתא מפורשת שהספק כן מתאבלים. אז אבילות היא דאורייתא עוד רבנן, אני ספקה לחומרה, כנראה שאבילות היא דאורייתא. אומר הרמב"ן, הרי בכאן, בוא נראה דבריו, ספק אבילות להחמיר, על מה ספק תורה הוא? ספק ולדות. אז כאן הוא מציע חידוש גדול מאוד, שאת התשתית האמת קיבלנו כבר בשבוע שעבר, שצריך להבחין בין ספק אח לבין ספק נפל. ותראו את הדברים המדהימים שאומר הרמב"ן. וזו שהקשינו למה הקלו בספק ולדות, נראה בעיניי שלא מפני ספק של דבריהם הקלו בהם, אלא מפני שכל ספק בין קיימה, אין ליבו של אדם דווה עליו, ואין בו ענינות בליבו של אדם, ולא מקיים בי ואחריתה כיום מר, היל כך אין מתאבלים עליו. זה פילי פלוים, ההגד, האם הוא גם פסיכולוגית, נכון? אני לא פסיכולוג, אבל אני כן רוצה להזכיר שבימים עברו, לא לפני הרבה שנים, לא מדבר 500 שנה, את התמותה האדירה של תינוקות, ואנשים התייחסו לתינוק שמת, ובטח לנפל, אחרת ממה שהיום מתייחסים. אפשר לראות את זה בכל מיני מנהגים, אני אספר על מייסי שהויו, שאני זוכר אותו, שראיתי את זה בשידור חי, היה אברך בישיבת הר עציון, של שנים שלמדתי שם, שתינוק שלו מת מוות בהריסה, היו שם שני ראשי ישיבה בזמני, אבא מיטל שהיה אוריינטציה הונגרית, כפי שכולם יודעים, אמרנו, לא, אל תלכו להלוויה, כאילו, אל תדעו איפה הקבר, אמר מיטל, היו נכדות שמתו בצעירותם, אצל הבן שלו, הרב יואל, ולא יודעים איפה הקבר, הולכים, לא הולכים להלוויה, כאילו מנסים להוריד את רמת האבל. הבחור הזה היה אמריקאי, באמריקה רוב התינוקות חיים. זו מדינה מודרנית, כן, עם רפואה רצינית, והוא הלך לאבא שלי האמריקאי, והוא בא להלוויה, והוא הספיד, והוא הבדל תרבותי, פשוטו כמשמעו, כן? ואני רואה את זה בשכונה, הייתי שכן שמת לו תינוק בגיל צעיר, גם תינוק ממש, שהוא בעצם נולד נפל, כן? וגם אותו דבר, יש כאלה שרצו שהוא לא ילך לבית קברות, לא יודע איפה קוברים לו את הילד, והוא רצה. ואין לי ספק שלקרוא את דברי הרמב"ן צריך גם על הרקע הזה. כלומר, הרמב"ן בא ואומר, אבילות, אני רוצה לחזור לדברים שאמרו בשיעור שעבר, אבילות זה קודם כל מצב נפשי. זה לא מצווה, זה עולם רגשי. ופה בא הרמב"ן ואומר, במקום שנעדרים את הדרך ארץ שקדמה לתורה, גם אין תורה. או במקום שאין אבל, התורה לא אומרת הלכות ביחס אליו. כן.
אירופה של המאה ה-19, גם על ילדים קטנים, לא רק
לפעמים. ואותה סיבה, תחשבו, סבתא שלי עליה השלום, סבתא שלי, שני דורות מעליי, נולדה למשפחה עם 11 ילדים, היא הייתה אחת לפני האחרון, כי הייתה כמעט הכי קטנה, אז כולם גדולים, נולדו במאה ה-19 כולם, עד השואה, 5 מהם כבר מתו ממחלות. אני לא מדבר על אחרי זה השואה, עוד 4 הלכו בשואה, כן, אבל בסוף ישרו היא ואחותה, שזה, ברוב המשפחות לא נשאר אף אחד. אבל זו הייתה התמותה. עכשיו, אם בן אדם נכנס לאבל, והוא כמו הורי שקול, על כל משפחה, אין בית אשר אין בו מת, אנשים מתפרקים. זה די ברור שזה הרקע, ו... בהקשר הזה אומר הרמב"ן, ספק נפל, אין את האבל הנפשי, ולכן התורה, ולכן זה לא בדיני ספק הדורייתא דרבנן לכולה, אלא בגלל הספק אין אבל, אבל זה רק בספק נפל. זה יחס מיוחד להפלות. עכשיו, הסוגיה של הפלות היום, איך מתייחסים, היא באמת סוגיה מורכבת. שאני לומד עם חתנים, אני מדבר איתם על זה, כי אני יודע את האחוזים, וזה קורה, וגם פה תלוי באיזה חודש, וגם יש פערים, מדבר איתם ההבדל בין היחס, הייתי אומר, התגובה של האישה, שהיא מגיבה אחרת, ושהיא עוד מודע לזה, ולגשר עליו, אבל כל כך, היסוד שהרמב"ן בונה הוא, שלא בנוי בכלל על ספק הדרבנן לכולה, זה בנוי על, אני קורא, כל ספק בין קיימה, אין ליבו של אדם דווה עליו. עכשיו, אני לא יודע אם זה משהו שצריך להגיד לאנשים כשזה קורה, אבל חבר שלי, גינקולוג, אמר לי פעם סביב הפלה, הוא אמר, דע לך שבסופו של דבר זה כנראה היה ילד פגום. והקדוש ברוך הוא מגלגל גם לטובה בדברים האלה, לא להתאבל יותר מדי. כך הוא אמר לי. זה לא הלכה משה מסיני, אבל זה מה שכתוב הרמב"ן. על הווה אמינא יש פחות אבלות. כך הוא אומר. וזאת הסיבה. לעומת זאת מאוד מעניין, על ספק אח, זה לא הווה אמינא, אח זה... נראות לכם את הצלקות שיש לי. נפלתם בפח, למה, מה לא סיפרתי לכם? למה הוא הרביץ לי? זה לא סיפרתי לכם. כי מה עשיתי לו קודם? תיזהרו מזה, כן? ובכל מקרה, אומר הרמב"ן, ותניה בספרה, יכול לבנו על ביתו הנפלים, תמוד לומר לימור לאביו, מה אימו ואביו בני קיימה, בנו וביתו בני קיימה, יצאו בנו וביתו הנפלים שאינם בני קיימה, ומינה לגמרי מיתינו רחמנה, מה אביו ואימו בני קיימה, ודאי בנו וביתו בני קיימה, ודאי יצאו ספק נפלים, ואין הולכים בהם אפילו אחר הרוב, אלא כל שלא הוחזק ואין קיימה אינו מתאמה לו. בשפה של למדנים ליטאים, בוא אני אתרגם את דברי הרמב"ן באופן הבא, יש מצבים של ספק שבהם בתורת ודאי אומרים את ההלכה. שאני אסביר, הרב גוסטמן, זכר צדיק לברכה, באחד מהשיעורים שלו, הוא ניסה לטעון שההלכה של ספק לקט לקט זה לא בתורת ספק. כלומר, זה לא, אתה לא בטוח שמי הלקט, אז לכן מתורת ספק תיתן. וכמו שהתורה ציוותה לתת לקט, התורה ציוותה לתת ספק לקט, בתורת ודאי. מהי ההוכחה העיקרית שלו? הוא לא מצא. אז הוא איזה 20 פעם בשיעור אמר, זה כתוב בגמרא, ספק לקט, לקט, זה הוכחה, זה כתוב במילים, ספק לקט, לקט. כלומר, יש צורת חשיבה שאומרת, יש דברים שכשיש ספק אני עושה אותם בתורת ספק, ויש דברים שאני עושה אותם בתורת ודאי. כמו שהרב גוסטמן אמר, ספק לקט בתורת ודאי, התורה ציוותה לתת אותו, אז אומר הרמב"ן, בספק נפל, מי שלא קיימה, התורה בתורת ודאי לא ציוותה להתאבל עליו. כך אומר הרמב"ן, הוא אומר, ואף אגב, לתניה התם, דילגתי איזה שתי שורות, לא יתאמה, לוודאי הוא מתאמה ואינו מתאמה על הספק, ואפילו אחי מתאבל ועונן על הספק, נו, עניין ספקות, לקה למגמר, אבילות וענינות מתאומה, ופה אנחנו צריכים ללמוד את הנושא הזה, עד כמה תאומה דומה לאבילות וענינות, אבל אתם מבינים שכל היסוד האדיר הזה של הרמב"ן הוא רק עוזר לספק נפל, לרשב"ג בגמרא בשבת. זה לא עוזר להלכה כדברי המקל באבל, ופה הרמב"ן לא מצליח לסגת מקו ההסבר של תוספות. גם הוא רק מצליח להסביר אותו מכוח הכלל שספק הדרבנן לכולה, אלא מה? כאן הוא נכנס לקו חשיבה שנמצא ברמב"ן מאוד מקומות. יצא לי ללמוד לאחרונה את השגת הרמב"ן לשורש הראשון של הרמב"ן מספר המצוות. הרמב״ם אומר שם כדבר פשוט, הוא לא מבין מה יש לרמב״ם לצעוק כנגד הבהג שמנה הלל. יש לנו מלא תופעות הלכתיות שיש בהם ערבוביה של דורייתא ודרבנן בתוך אותה תופעה. הרמב״ם אומר, הרמב״ם יכול להגיד שברכת המזון דורייתא. מישהו באמת חושב שבתורה כתוב להגיד בני ירושלים עיר הקודש? אלא מאי? ברכת המזון דורייתא, והמטבע של הברכה היא דרבנן. והרמב״ם, מה הבעיה שהלל יהיה דורייתא ו... כשהפרקים יגיד דוד המלך, מה אכפת לך, כן? ופה בעצם מה הרמב״ם ואומר, אנחנו יכולים לומר שהאבילות דורייתא, ואת הלכה כדברי המקל, להפעיל על החלקים דרבנן שיש באבילות, כי ברור שהתופעה של אבילות בשלמותה היא ודאי לא דורייתא, רק חלקים שלה. וכאן תראו את ההצעה, ומה שפסקו הלכה כדברי המקל באבל, יש לומר, מפני שלא מצאו מחלוקת שבאבל, אלא בשל דבריהם. אומרת, זה קצת התעממות, כן, אבל... הוא אומר, תראו, כל מה שחלקו באבל, יצא שהם רק חלקו בדרבנן. אף אחד לא חלק בדורייתא. אני אגיד את זה קצת במילים שלי, מהשיעור הקודם. מה בעצם הוא הדורייתא של אבילות? מהו הדורייתא שלו? להתאבל. זה אנושי פשוט פשוט, מישהו לחלוק על זה. אבל לחלוק, האם ככה או ככה או ככה, אי אפשר לחלוק, כן? אז כל המחלוקות עברו מהדרך ארץ, עברו לה... לתורה בדרך ארץ אין מחלוקת. זה בעצם הדורייתא. ואז הוא אומר, כגון, מקצת שביעי כחולו, נטילת ציפורניים, בא ממקום רחוק משלושה ואילך, אם הוא נעימהם, זה בעיה של גדול הבית. כלומר, אם אדם התחיל לשבת שבעה, אם בני הבית ישבו שבעה, ואז הוא מצטרף, האם הוא מונה לעצמו מניין משלו, האם הוא מצטרף עליהם, ובשמוע רחוקה. כללו של דבר, אומר הרמב״ן, בדקדוקי סופרים שהחמירו על עיקר אבילות תורה, והיד אמרין לפרק יש בחור לנחלה, הכל מודים, עניין אבילות, יום 30 כיום שלפניו, דם איתם ודמירתא כדאמרן, גם שמה זה חלק הדרבנן. ומה שאמרו, דאמר שמו הלכה כדברי המקל באבל, כן? אומר הרמב"ן, לא להתפעל. אוקיי, ואז הוא אומר כך, ואחרונים דילקטים, מחכמי הצרפתים ז"ל אמרו שבתוספות אפשר שפסקו הלכה כדברי המקל באבל, לא מפני שהוא של דבריהם, אלא אפילו בשל תורה ואפילו בראשון פסקו כך. שאילו מטעם כולה של דבריהם, יחיד במקום רבים הלכה כרבים, חיים, זאת השאלה שלך, נכון? זאת אומרת, אוספות טוענים שגם המערך של ספק הדרבן לכולה לא מצליח להסביר את הלכה כדברי המקל באבל, ולכן על כורחי צריך לנתק אותו מהשאלה של דרבנן הדאורייתא, כן? והרמב"ן אומר שהם אומרים אותו דבר על עירוב. כן, בבקשה.
העיקרון הזה שבדורייתא הלכה מקל ודרבנן הלכה מקל,
זה עיקרון נכון.
לא, זה לא ברור שזה חופף לדיון.
נכון, נכון. הרמב"ן מצטט פה, הוא לא אומר את השמות, הוא קורא להם אחרוני חכמי הצרפתים. זה כנראה בעלי התוספות בני המאה ה-13. והרי הרמב"ן גם למד לפני, בפריז, כן? אז הוא כמו רבי יונה למד לפניהם, ודיווח לו מה הם אומרים, כן? וכאן הרמב"ן, הוא מביא דעה שהייתה שם, שהלכה כדברי המקל, הוא לא בנוי להספק הדברים לכולה. אבל, וגם הלכה כדברי המקל בעירוב, שמקובל להסביר אותו, כי הוא בנוי על הנתון שעירוב הוא. ורבנן, גם הם אמרו, גם זה לא בנוי לכלל הזה, כן? ועל זה אומר הרמב"ן, אני קורא, וכך הם מפרשים, הלכה כדברי המקל בעירוב, אפילו מן התורה. וזו ההשוואה או ההוראה, יש פה שתי נוסחאות ברמב"ן, אינה מכוונת אצלנו. הוא לא מוכן לקבל את זה. כלומר, למרות שהוא רוצה לחשוב כמו הגאונים, זה עושה לו חיים קלים, נכון? לא מוכן. ואין לנו שם הלכה כדברי המקל בעירוב, אלא מפני שהוא של דבריהם, ולמה יהיה הלכה כדברי המקל באבל בשל תורה? ושמה, הוא אומר הרמב"ן, עכשיו הוא כן מקיים את זה, וזה חוזר לאותו קו חשיבה. מפני שאין דעתו של אדם עוננת מספק וליבו נמשך אחר השמחה. קודם כל יש פה איזו קביעה על טבע האדם, שאדם לא אוהב להיות עצוב. ליבו של האדם נמשך אחר השמחה, זה כך הוא אומר, הוא לא הכיר את אבות אבותיי, אבל בסדר. מה נעשות? הוא לא הכיר אותם, מה אני אעשה? הם חיו במאה ה-19? אבל קודם כל ליבו של האדם נמשך אחר השמחה, אבל גם בתיאור הפוך ממה שתיארתי לכם על אבא שלי. מה הרמב"ן אומר? למה אולי הלכה כדברי המקל באבל? לא כי הוא דרבנן, אלא כי עוד פעם, בבחינת הדרך ארץ שכתבה לתורה, האבל רוצה כולות, או מבע האבלות שלו, היא אומרת, מה שאסור אסור, מה שלא בטוח שאסור, אני לא שם.
ולכן ההלכה כדברי המקל הוא לא לפי כללי הפסיקה, כי זה הקצה של האבל האנושי. כן, בבקשה. אתה צודק. כלומר, חנוך מתלונן עליי כבר פעם שנייה בציפות, מה אני עושה לכם? חנוך, רוב האנשים, החברים האלה שלך, שכועסים עליי, הם לא לומדים אף פעם הלכות אבלות, ואז פתאום זה נופל עליהם. ואז אתה יודע מה הם עושים? מה שהרב אומר, מה שהוא מהחבר קדישה אומר, מה שכתוב בגשר החיים, אני יודע, זה מה שהם עושים, כן? אבל חיים אומר בצדק, כל ההסבר של הרמב"ן הוא על תלמיד חוכם. הוא יודע שיש מחלוקת, אבל בגלל שהוא יודע שיש מחלוקת, בעצם הרמב"ן מתאר מתאם בין המצב הנפשי של האדם לבין הגבולות של ההלכה. ובעצם במקום שיש מחלוקת, תראו גם איך הוא קורא לזה. הוא קורא לזה ספק. זה הגד לא כל כך פשוט. האם מחלוקת היא ספק? האם זה שיש עוד דעה אחרת אומרת שעכשיו אני לא יודע מה עושים? זה בכלל לא פשוט שזה ככה. אבל הרמב"ן בעצם אומר, האדם אומר, אני הולך להתאבל מה שהשולחן ערוך מצווה אותי, לא מעבר לזה. וממילא גם אם יש מחלוקת על מעבר לזה, היות והוא לא שם, אז אנחנו לא נטיל את זה עליו. זה מה שכתוב פה. אתה עשית פרצוף לרמב"ן, אמי. מפני שאין דעתו של אדם עוננת מספק, וליבו נמשך אחר השמחה. כמו שתיארתי קודם את אבי מורי, הוא ודאי לא ככה. אבי מורי זה הפוך. אם יש דעה שאוסרת, אז הוא בדעה ההיא. אני בכלל גדלתי בבית כזה, לא רק באבלות. כלומר, אם יש מחלוקת, זה ליטאים ככה חיים. אם יש מחלוקת, אז אני מפחד מבעל הדעה הזה, אז אני עושה כמו הדעה אחרת. ככה רב אלישיב החמיר על כולנו את הכל, כן? רב עבדיה, למזלין, הוא לא עבד ככה, אבל רב אלישיב ככה עבד, כן? אני זוכר כילד, אבא שלי חושב עד היום, שמצה ברייט צריך ליטול עליו ידיים. למה יש מגן אברהם כזה? אז מה עושים בפסח כשיוצאים מהבית ולא רוצים ליטול ידיים ואין מה לאכול? אז זה לא אופציה. זה על המגן אברהם. אחד מהילדים שלנו פעם באיזה טיול משפחתי שלא היה מה לאכול, הלך אליו, אמר לו, סבא, יש מישהו שאומר שלא חייבים ליטול ידיים? אמר לו, בטח, רוב הדעות. זאת אומרת, אני עושה כמוהם. בסדר. אבל זה מה שמתואר פה. ושמה מפני שאין דעתו של אדם עוננת מספק וליבו נמשך אחר השמחה. אוקיי. ואז הרמב"ן ממשיך עכשיו ואומר עוד יסוד עוד יותר גדול. כל הדיון הזה מלא יסודות. וכן נראה עוד שעיקר אבלות מן התורה אינו אלא בעידונים, כגון רחיצה ושיחה ותשמיש ושמחה, ושימו לב מה עוד משמח אנשים, ותפילין, שם פאר, זה הולכת עם משהו מפואר, ותכבוסת ותספורת ושמחה הם. והאבלות, תשמע, שלא יתעסק בדברים של שמחה. אני בשורה 267. אלא בדברים של אבלות, וזהו הנינות שבלב, שממנו למדו שלא יתעסקו בדברים של שמחה. אבל בנעל וסנדל ועטיפה אינן מן התורה. למה? שלא אמרה התורה לענות ולצער נפשו מנוהג של כל העולם. לפיכך הקלו באלו עד שיקבר, והוא הטעם בעצמו למה שאמרו באבל יוצא לדרך נועל. ההסבר הזה של הרמב"ן הוא הסבר שלוקח את העולם של אבלות ובעצם חוצה אותו. שלאמיתו של דבר, אני מזכיר את דברי הנציב עכשיו, שלמדנו אותם פה בסרט ימי תשובה, הנציב אומר, החצייה לא חייבת להיות בין פעולות. זאת פעולת שמחה, וזאת פעולת מה שהוא קורא, להימנע מזה זה לענות אותך או לצער אותך. הנציב אומר, אותה פעולה יכולה להיות בהקשר מסוים מניעת צער, בהקשר מסוים יכולה להיות שמחה. כן, דיברנו אז באותו שיעור, לא יודע מישהו זוכר, אתה יכול להתרחץ להוריד לכלוך. ואתה יכול להתרחץ כי אתה נהנה בסאונה או נהנה מהחמי טבריה. זו אותה פעולה, כן? אוכל. אדם יכול לאכול אוכל בסיסי רק להשביע נפשו. ואדם יכול לאכול וליהנות מזה מאכל ככה מאוד. זו אותה פעולה. אבל הם אחרים. פה הרמב"ן לא מדבר ככה. ככה הנציב מסביר את דברי היתירים של הגמרא של המשנה ביומא. אומר הנציב למלך או כלה לא לרחוץ את הפנים, זה לא עם אותה משמעות כמו לאדם רגיל. אדם רגיל להתרחץ זה עושה לו עונג, ומלך שלא רוחץ פנה מרגיש צער, הוא לא יכול לראות ברבים ככה, הוא מרגיש שהוא לא יכול כי הוא רגיל להופעה מכובדת יותר. כן, תדמיינו את זה להיות לא מגולח. בסדר, היום המודה יהודה, אתה יודע מה יש לנוער,
האופנה זה להיות לא מגולח. זה, אני למדתי עם איזה חתן לא מזמן, הוא לא מגולח. שבוע לפני, אמרתי לו, תתגלח לחתונה. הוא אומר לי, ככה היא רוצה שאני אבוא לחתונה. אמרתי לו, טוב, אז תבוא ככה. אבל, אז זה תלוי מי הבן אדם, תלוי מה ההקשר התרבותי שלו. אבל הנציב מדבר על אותה פעולה. הרמב"ן פה לא מדבר ככה. הרמב"ן אומר, יש פעולות שזה שמחה לעשות אותן. להיות אבל זה לוותר על הצדדים האלה בחיים, לוותר על השמחה. מצד שני, יש פעולות שהן יותר בסיסיות, יומיומיות, שהפעולות האלה, הוא אומר, הפעולות האלה נעשות למלא צרכים גופניים. וכאן, זה לא דאורייתא להימנע מהם, אבל כן מדרבנן. מדרבנן הוסיפו את התחום הזה, אבל היות והם התחומים האלה דרבנן. מה עם התחומים האלה? תראו מה הוא כותב. מנעל, סנדל, עטיפה. תזכרו טוב את הרמב"ן הזה כשנתחיל ללמוד את כל דיני האבלות. כן, הוא אומר, כל הדברים האלה הם דרבנן, רק בהם מצאנו את ההלכה כדברי המקל באבל. כלומר, בחלק הדרבנן של אבלות. כן? ומה שאמרו, ופה הוא נכנס לגמרא בכתובות ברשותכם, ואני מעדיף כרגע לדלג על זה. כן?
למה שיהיה עניין של דימוי באבל?
אתה שואל למה פסיכולוגית או למה הלכתית? למה רבנן חייבו את זה? אם אני מבין נכון, תעזור לי, בסדר, אני מרגיש כמו תלמיד לפני רבו פה, למרות שאתה שותק כל הזמן, כן? אבל אני רק אגיד, אחד מהתגובות שיש לאנשים אבלים, זה רצון גם לפגוע בעצמם. כלומר, אחד מהתגובות של אבל, זה שאתה מואס גם בחיים שלך. ולכן, למה לך? כן? כלומר, אתה מוותר על אשתי שהייתה אבלה פעם, סיפרה, היא רוצה להתרחץ. זה לא שאסור, לא רצתה. כאילו, רצתה להישאר בה, נגיד, כשאתה מתרחץ, אתה כאילו מנקה את עצמך ממה שהיה, אתה הולך למקום חדש. רוצה להישאר בעבר, אולי יישאר משהו מהריח, אולי יישאר משהו משם, אם שלא מחליפים סדינים, זה דברים שנמצאים. עכשיו, חכמים נתנו לזה מבא, אבל הרמב"ן אומר, התורה לא דרשה את זה. כלומר, התורה, אני יכול להגיד, הזכרנו בשבוע הקודם, את לא ייקחו כורחה, שרטת בבשרה. הרמב"ן אומר, התורה בכלל, לא, התורה דרשה, אל תשמח, זה מה שהיא אמרה לך. לא אמרה לך, עכשיו, חכמים, מדרבנן, בעצם אימצו נוהגים מסוימים, שהרמב"ן קורא בהם עינוי וצער הנפש, מנוהג של כל העולם. אני מכבד את עצמי. הוא אומר, רבנן, אימצו את זה. אבל זה רק דרבנן, ולכן ביחס עליהם נפעיל מערכת כללים אחרת. כל ההיתר של הנעליים, זה באמת כי הוא דרבנן, אבל הוא דרבנן כמושגית לצער את עצמך. זה בכלל לא כלול במושג האבלות המהותי הראשוני. על רקע זה גם אני אגיד, הרמב"ן לא אומר את זה, אבל לאכול קודשים, תדבר על זה פעם הבאה אני מקווה, לאכול קודשים זו שמחה. תמיד בתורה יש תיאור ושמחת לפני השם אלוקיך, ואוכלים שם קודשים וכולי. ואכלתי חטאת היום, אני כאילו אשמח היום, אני אהיה באיזו מסיבה, אבל לענות ולצער, אומר הרמב"ן, זה לא כתוב בתורה, זה לא מופיע. זה דרבנן, זה החלק הדרבנן של אבלות. ואתה צודק שזה אומר שמושגית הדרבנן עושה מהפכה. תכניס משהו שהתורה לדעת הרמב"ן לא תיארה אותו בכלל. כן, גבידה, אני רואה שאתה כן רוצה להגיד משהו. לא, טוב. אוקיי, ממשיך הרמב"ן ואומר כך, ועוד אני סומך דברי הגאונים ז"ל, דמשמע, בכל מקום דניין הנידוי כדין האבלותו, ובגמרא נראה שהאבלותו שמנודה מן התורה, אם נלמד את הגמרא הזאת בעזרת השם, אז נוכל לעמוד על הדברים האלה. עד כאן אני מדלג, השיגה דעתנו לתרץ דברי הגאונים ז"ל וללמד עליהם זכות, כן? מה זה ללמד עליהם זכות? מה נשמע מדבריו בסופו של דבר? מי נראה לו חזק יותר? כנראה בעלי התוספות. עם כל הזכות הגדולה שהוא מלמד, זה בבחינת סניגור, זה לא בבחינת אולי סוף דעתו של הרמב"ן. בקטע הבא, שנלמד אותו לא היום, הרמב"ן נכנס לפולמוס גדול עם הרמב"ם, לגבי מי הם הקרובים שחייבים לטבל אליהם מדאורייתא. המחלוקת הולכת בעיקר על אישה. האם בת זוג, בן זוג, האם זה מדאורייתא או רק מדרבנן? רק אני אספר שהרמב"ן חושב שזה דאורייתא, אבל הרמב"ם כותב בפורט זה דרבנן. מדאורייתא לדעת הרמב"ם זה רק קרבת דם, לא קשר נישואין. שגם נראה מוזר, אבל... ואז הרמב"ן מביא שיטה של הרייבד, שאותה הוא דוחה במפורש, כן? ומהי השיטה הזאת? והנה יש לו עוד הצעת הסבר להגמרה במועד קטן, דף י"ד. כתב הרייבד ז"ל, דגזירת 30 גיהות ותספור את דאורייתא. שימו לב, שבעה
דרבנן, יום ראשון כנראה דרבנן, אבל מה דאורייתא? שלושה. משום דכתיב בבני אהרון, ראשיכם אל תפרו, ובגדיכם לא תפרומו ולא תמותו. האחר שלא פרה ושלא פרם חייב מיתה. אבל למה זה דאורייתא ואחרים דרבנן? הוא מסביר, הוא יודע לדבר. למה זה דאורייתא? כי זה כתוב בבני אהרון. מה כתוב בבני אהרון? ראשיכם אל תפרו, בגדיכם לא תפרומו, שזה גיהוץ ותספורת. ואז הוא מוסיף ואומר, וגם רילם פרה פרה מן הזיר, נדבר על זה כשנלמד על השלושים, אבל כאן רק אני אגיד, כדי להיות לא מסופר, צריך לעבור איזה פרק זמן, אי אפשר להיות לא מסופר ביום אחד. אז מה למדו מן הזיר סתם נזירות? 30 יום. אז לכן גם ראשיכם לא תפרעו, לא תפרעו, לא תפרעו, זה 30 יום, ככה למדו 30. ואיתקש אבילות דבגדים לאבילות דתגלחת, כלומר גם אבילות דבגדים, לנו לא תפרום, הוא גם הוא 30 יום. ואז אומר הרמב"ן, והוא מתרץ בזה מה שאמרו לי אבילות דמעיקר ההוא, את יעשה דרבים ודח יעשה דיחיד, דעלמה איקה אבילות דמעיקר הבעשה. הנה על מה התכוונה הגמרא במועד קטן עשה דיחיד, על אבילות של 30. ומוקים לערב דל בגיעות ותספורת. מאיר הרמב"ן, הנה דעת הרב זל כדעת הגאונים בגזרות דשיבה שהן מן התורה, הוא מוסיף עליהם גזירת 30, ואני אומר אבו דלו לא סיף עלה דוודאי אבילות 30 דרבנן. פה אני רוצה רק להעיר, אני מציע שנגיע לשלושים ואז נדבר על זה יותר, שעומדת פה על הפרק שאלה גדולה מאוד, איך להבין את הצירוף בין תקופות האבילות השונות. עד עכשיו דיברנו על יום אחד ואחרי זה שיבה, עכשיו הרייבד הוסיף לנו כנקודה לחשיבה לעתיד גם 30. האם שלושים זה בעצם לא תקופה של שלושים, אלא בעצם זה תקופה של עם סיום השבעה אתה מקבל עכשיו 23 יום. והאם השלושים זה שבעה שהחומרה שלו קצת יורדת? כלומר, האם אני בשבעה נוהג את דיני שלושים כי זה גם חלק מהשלושים? מבינים את השאלה? והאם אני בשבעה נוהג אותו כי הוא אחד מדיני השבעה? ואז מה קורה בשלושים? מתבטרים על חלק מדיני השבעה ומשאירים רק חלק. כל דברי הרייבד מה בעצם מניחים? שהגיהוץ והתספורת הם דיני שלושים, הם לא דיני שבעה מינוס, הם דיני שלושים, ועל זה גוף הרמב"ן חולק. אז אנחנו בעזרת השם עוד נעסוק בשאלות האלה, ועד כאן הדיון העקרוני מהותי שמופיע כאן ברמב"ן. נמצאנו למדים שיש בעצם שלוש שיטות עיקריות, אבילות שבעה דאורייתא, אבילות יום ראשון דאורייתא, ושיטה שלישית שהכל דרבנן. מה ש אני חושב שדילגתי פה לאיזה קטע, רק שנייה, כן, אני דילגתי פה על קטע, שנייה, כן, אני דילגתי פה על קטע, אז בואו נראה עוד קטע אחד, כי פה הרמב"ן אומר דבר מאוד חשוב ואני רוצה גם קצת להסביר את שיטת הרמב״ם. כן? מה שכחתי לטפל, ברח לי כנראה. מה עם השאלה, איך לומדים אנינות, אבילות מאנינות? גם אתם שכחתם, בסדר. אז תחזרו אחורה לשורה 254 ותראו את דברי הרמב״ם. אומר הרמב״ם כך, ולעניין שאילתה ושאילנה קדמכון, למה לא חיבור ואבילות בשמתו מוטל לפניו? זה עמוד 6. שהוא עיקר הנינות ועיקר מרירותו של אדם בעליו כתיב אחריתה כי יאמר, כאן הוא מחדש להלכה והוא חולק על הרמב״ם. יש לומר בוודאי נוהג הוא במקצת דברי אבילות. כאן מחדש הרמב״ן לשיטת הריף והגאונים, שאם הם לומדים אבילות מהנינות, על כורחנו שהאבילות מתחילה לא עם סתימת הגולל אלא מרגע המוות. אני קורא עוד פעם, יש לומר דוודאי נוהג הוא במקצת דברי אבלות, אסור ברחיצה ובשיחה, קל וחומר מאכילת בשר ושתיית יין, ואכילה כל צורכו נמי אסרו עליו, ואין צריך לומר שאסור בשמחה ותספורת. ולא תקשי לך, מי שנמסר לרבים, דמותר לאכול בשר ולשתות יין לפני שקברו אותו, כיוון שלא מותר עליו לקוברו,
זה מכל מקום, אומר הרמב"ן, בידונים ושמחה אסורו, ואסור בשאלת שלום, שאף אחרים אסורים, שהמת בעיר, במלאכה נמי, אם מלאכת עצמו אפילו אחרים אסורים, הוא כבר אמרו שהוא אסור לשב אפילו על מיטה כפויה, אלא גם בקרקע הוא צריך לשב, לא אמרו אלא שאינו חולץ מנעל וסנדל, ואינו מעטף הראש, ואינו חיה בכפיית מיותיו, מיתותיו, באלו הקלו, עכשיו תשמעו טוב, כי פה נמצא היסוד של השיעור הבא. מפני שהוא טרוד בעסקי המת, הוא מוטל עליו לקוברו וללך עמו מעיר לעיר, ואם באת להחמיר עליו בחליצת סנדל ומנעל בעטיפת הראש, אף עסקי המת נפסדים בכך, ולפי כך לא החמירו עליו באלו. וכן במלאכה, אם לא בדין לאסור עליו ללכת קבורתו של מת, ולא אפילו לאחר קבורה מגלה את ראשו לכבוד הרבים, כל שכן לכבוד המת והרבים מתעסקים עמו ונוסעים מבמסור. פה בא הרמב"ן, ואני רוצה לתאר את זה, כן, בבקשה. נכון. כאן בא הרמב"ן ואומר ככה, שלפי שיטת הרי, בעצם האבילות מתחילה ברגע המוות. והיה רבי ראוי בעצם מעיקר הדין לנהוג את כל דיני האבילות מרגע המוות, לא מרגע סתימת הגולל. אלא מה? אומר הרמב"ן, אדם שיושב שמת לו מת, עוד לא קברו אותו, מוטל עליו גם לקבור אותו. אני אמרתי לכם בשיעור הקודם, זה יהיה כל שיעור הבא, ההבחנה בין המושג של אומן למושג של מתו מוטל לפניו. באותה מידה שהאדם הזה הוא אומן, כלומר הוא בצער על מות קרובו, הוא נמצא בהלם הידיעה שהוא מת, הוא גם אמור להיות מאוד עסוק בהרבה מאוד דברים קטנים. עכשיו, בימי חז"ל הדבר הזה היה בהדר חברה קדישה וכולי, זה היה ממש פשוטו כמשמעו, לחפור את הקבר ולחפור. גם היום יש המון דברים קטנים שצריך לעשות, המון. טלפונים, להודיע לאנשים, לכתוב מודעת אבל, לכתוב הספד, להתעסק בכל מיני דברים, ובמיוחד שיש פטירות בטווח קצר, ולא מספיקים להודיע, ובאמת אדם זקן, והוא עבר, חותם שני, הוא מת ברחוב, יש לו איזה חבר בריטניה, והם לא קוראים אינטרנט, ולא זה, וצריך להתקשר אליו, יש המון המון בז כזה, כאילו, דברים שצריך לעשות, וכולי, כן? שאומר הרמב"ן, אתה לא יכול, גם לנהוג את כל נהוגי האבלות, וגם להתעסק בצורכי המת. יש פה בעצם התנגשות. וההתנגשות הזאת הביאה לכך שחכמים הורו לאדם העונן, או שמיתו מוטל לפניו, שלא לנהוג את מנהגי האבלות, שלא יאפשרו לו להתעסק בקבורת המת. זה היסוד שהרמב"ן בונה, ולכן הרמב"ן מבחין בין האיסור לאכול בשר ושתות יין. שזה לא מנע, אפשר לא לאכול בשר, מתעסק בצורכי המת, תאכל משהו אחר, תאכל פסטה, אני יודע, תאכל לחם, כן? לעומת זאת, אומר הרמב"ן, מנהגי האבלות של, בוא נראה את הדברים שהוא מתאר עליהם, כן?
מה זה עטיפת הראש?
חליצת סנדל, מנעל, עטיפת הראש זה שהוא צריך לשנות את הלבוש שלו. הפעם היחידה בחיי, אני מתוודא, שראיתי את זה בפועל, היה בהלוויה של הרב קפח. ששם ממש ראית את כל נהוגי האבלות שכתובים בגמרא, נהגו אותם בפועל, כן? יהיו חלוצי כתף. אנשים מכסים את הראש.
זהו, השאלה אם זה, כי מה שהוא אומר כזה, חליצת סנדל ומנעל, זה דברים שטכנית יכלו לו לצאת וללכת ברחוב. שיושב שבעה הוא יושב בבית, הוא יכול להיות בלי כלום. אז השאלה אם עטיפת
הראש
מסביר לו ללכת,
בוא אני אסביר. זו התארה טובה. אבל אני לא יודע לגמרי למה הרמב"ן מתכוון, אני אציע לך הצעה אחת, ואולי גם נוספת, כן? אני לא יודע אם אתה מכיר בעדות המזרח, ברגע שיש אבל או משהו כזה, שמים כיפה. בהלוויה של הרב עובדיה, המוני שוטרים הלכו עם כיפות. אף אחד לא אמר אם הלכתם כיפה, אבל שוטר ממוצא מזרחי, מה, הוא יהיה בלוויה של רב לא ישים כיפה? כאילו, ואז הרבה מהם, אבילים, גם שומרים שלושים. זה מה הדבר הראשון שאתה שואל אדם כזה שאתה אותו עם כיפה? קרה משהו, מישהו מת, כאילו, מי מת, כאילו. עכשיו, תראה, אתה עולה ואדם הולך ברחוב עטוף ראש. אתה חושב שהוא יכול עכשיו להתעסק בדברים שלו? כאילו, אולי זה ברמה הטכנית. אולי משהו אחר הוא חושב עליו, אבל בגדול, גם אם לא לגמרי מבין כל פרט, מה שהרמב"ן בעצם טוען, שהלימוד של אנינות מאבלות, שימו לב, הוא לא כי לומדים אנינות מאבלות, אלא כי האבלות מתחילה, בעצם אהרון לא תיאר רק אנינות, אהרון גם תיאר אבלות. זה מה שאהרון הכהן תיאר, אותם הלכות שמהם דינית או חשבת, שהאבילות מתחילה בסתימת הגולל, טעית. זה נאמר רק על חלק מסוים של הלכות האבילות, רק על אותם חלקים שהם מתנגשים עם היכולת לקבור את המת. אבל שאר ניוגי אבלות מתחילים ברגע המוות. כאמור הרמב״ם ודאי חולק על זה. כאילו מה שקראתי קודם ברמב״ם...
ואז כשאר מצבים עליו לא להתעסק, אז הוא חייב בכל
הגזעניין. נכון. או בוא נאמר את זה בשפה שאני רוצה שנעבוד איתו בשיעור הבא. אהרון הכהן היה עונן, אבל לא היה מיתו מוטל לפניו. זה מה שאני אומר. כי לא הוטל עליו לקבור אותם, הוטל על ליצפן. זה יהיה בני הדודים לקבור, כן? ובואו נעבור לרמב״ם. ברור שהרמב״ם לא סובר ככה.
שאלתי, זה עוד צעד אחד כתובי ברמב״ם. בשביל שעבר, שאבלות אני אין במרכז, אבל לא במרכז. אבל זה מתחיל מהרגע שמילאת את כוחך כלפי מי שאתה עבד עליו.
כן.
וכאן יכולה להיות התנגשות חזקה מאוד במובן הפסיכולוגי.
נכון, נכון. עכשיו, מה עם הרמב״ם? ברור שהרמב״ם לא חושב ככה. הרמב״ם לומד מהארון, והוא כותב מפורש שאין ולו דין אחד של אבלות שפשוטם של דברים, שלפי דעת הרמב״ם, הנימות והאבלות תופעות שונות. אבל כאן באו לעזרתנו גדולי בריסק. שכידוע, הבריסק, מה שהביא לעולם, זה היכולת לומר דברים באופן מופשט, בלי שיש להם שום ביטוי מעשי. או בלשון אחרת, סבי הרב זל, בספרו שיעורים את זכר רב אמרי, אני יכול באמת לשלוח לכם את זה, יש לי את זה סרוק. יש לו שם שיעור על אבלות. אנחנו כרגע עדיין לא בשאלים לראות את כל ההקשר שם, אבל במהלך השיעור הוא עוסק ביסודיות, זה נמצא, אני מביא פה עם המהדורה של מוסד הרב קוק, זה נמצא מעמוד ריש בחלק ב' ששורים לזכרה במערי, שם הוא, כלשונו אני קורא, הוא רוצה לעמוד על יסוד ושורש מצוות אבלות, ומה שהוא מביא לענייננו זה את השאלה הזאת של הרמב״ם אל הרמב״ם. הוא מביא את כל נושא מחלוקת הריף והרמב״ם, ומה שהוא בעצם ינסה לו, הוא לא מנסה, הוא אולי גם מצליח, ואתם תשפטו, כן? ומה שהוא רוצה לומר שמה, זה שאבלות והנינות הם באמת מושגים שונים. כלומר, הוא שותף לתפיסת הרמב״ן, שזה לא שלמדו אבלות מהנינות, אלא שבאמת האבלות מתחילה גם כן מרגע המיטה. האבלות לא מתחילה משעת סתימת הגולל. וזהו, הוא דומה לגמרי לרמב״ן, שבעצם האבלות... אלא מה הוא רוצה לחדש? הוא רוצה לחדש שבאבילות יש שני מושגים. יש מושג של מה שהוא מכנה איסורי האבילות, ויש מושג של קיום האבילות. והטענה המרכזית שהרב רוצה לחדש שם, וזה רק בכוח החשיבה המופשטת, והוא עושה את זה דרך אגב גם בהקשרים הלכתיים אחרים, כמו טענית. טענית נראה שזה משהו שהוא שבע אל תעשה, אל תאכל, אל תשתה. יש לרב שיעור שלם בהלכות שם גם בשירים זכר במערי, שטענית זה דבר חיובי, זה לחוות חוויה של טענית. זה דבר חיובי. הטענה של הרב היא, שנראות שרוב דיני אבלות הם הימנעות מדברים, אבל מדובר בקיום, מדובר בביטוי של חוויה שנעשה דרך הימנעות, אבל זה ביטוי חיובי. קיום האבלות תלוי בסתימת הגולל. אבל עצם חלות שם האבלות או איסורי האבלות, מתחילים כבר קודם, למה קיום האבילות לא מתחיל מרגע המוות? אז כאן האמת הוא אומר דבר שמבט ראשון נראה מאוד פרדוקסלי, ונראה מאוד משונה, ואני אעשה קצת לתרגם את זה, אני קורא, ונראה, ככה הוא כותב, שההלכה, שאין אדם רגע אבילות קודם קבורה, נאמרה בקיום אבילות, שאין חובת קיום חלל האבל קודם שנקבר המת. אני מנסה להסביר למה. ייתכן שזה בשל ההלכה הכוללת, כי מי שמיתו מוטל לפניו, פטור מכל המצוות. תראו מה הוא אומר פה. טוב שאתה צוחק, שהבנת. הוא אומר, אבל חייב, יש לו קיום אבלות, אבל עונן פטור ממצוות, אז הוא פטור גם מלהתאבל. זה נשמע מוזר, כן? או שנאמר דין מיוחד, כן, אבלות מתחילה כל זמן שהוא עוסק בקבורת ביתו. ברור, למה אמרת את האור? כי גם הוא הבין שזה נשמע מצחיק, ואני אתרגם את זה למשהו מאוד קרוב למה שאמרתי קודם ברמב"ן. היית אמור לנהוג את האבלות שלך כבר מרגע המוות, אבל אתה באותו זמן, אתה גם ביתו מוטל לפניו, אתה גם עסוק בכל מיני דברים. זה מתנגש. ההתנגשות הזאת, נדבר עליה בפעם הבאה יותר.
זה חורי מגזרי עוסק בצוות פטור מהמצווה.
בדיוק.
אתה הולך, זה צעד חלל, זה כאילו
זה ההבדל בין ההסברים. קודם כל, למה מי שמתום מוטל לך לתרום מן המצווה, אתה כבר רומז למחלוקת ראשונים, מה הסיבה שלה, כן? אבל בגדול, הטענה הראשונית של הרב היא הוא פטור ממצוות, כן? אבל אני אגיד אחרת, למה הוא פטור ממצוות? כי הוא נמצא במיתו מוטל לפניו. ההתנגשות הזאת אומרת, למרות שאתה אדם אבל, אתה עכשיו לא הזמן לבטא אותו, תחכה שהמת לא יהיה מוטל לפניך. כן, אני יכול להגיד במיוחד, שמישהו, יש כל מיני סיטואציות של מוות, יש את הפתאומי, שזה הלם נוראי, ויש את האדם שטיפלו בו, אבל כשאדם שהיה חולה הרבה זמן וטיפלו בו, לפעמים אחרי המוות יש תחושה של הקלה, או אתה יודע כמה התעסקו בלטפל בו, ופתאום אחרי שהוא מת, כאילו, כלום, כאילו. אתה מגיע בסוף ההתעסקות, ועכשיו אתה נמצא בתוך זה. אבל הוא רוכב סביב הדבר הזה, כן? כלומר, בעצם הטענה שלו היא שגם הרמב״ם צריך לבאר אותו בצורה קרובה לשיטת... שאת הרמב״ן, רק מה ההבדל הגדול? שהרמב״ן כנראה לא היה בריסקר, דיינו, הרמב״ן אמר צריך להיות ביטוי מעשי לדבר הזה. בפועל יש הלכות אבלות, הרמב״ם אומר אפס הלכות אבלות, גם שזה לא מתנגש, כי יש איזו הפקעה של מתו מוטל לפניו. אבל זה התוספת של הדברים.
כאן אני אתן לך בכל
זאת. בבקשה.
והוא שסתימת הגדולה זה סתימת ההכחשה. וקודם אין מצב, אולי אין מצב של אבלות.
אז פה אתה באמת אומר דבר אחר לגמרי, שאולי באמת האבלות רק יכולה להתחיל את סתימת הגולה, בניגוד גמור למה שהם אומרים. עכשיו אני צריך לזכור, זה שיעור שבא להסביר את הרמב״ם, אבל צריך לזכור שיש לנו סיעה שלמה של בעלי תוספות, שמה הם באמת סוברים. זו הייתה זעקת הרמב״ם בתחילת הדברים, שבאמת מה הטענה? שהנינות והאבלות לא קרב זה לזה כל הלילה, וזה ברוח הדברים שאתה אומר. קודם דיברתי איך התלמוד הוא לרב חד דמיטה, גם פה אסור לשכוח את זה, כי זה הכל היה להסביר שיטה אחת, אבל יש גם תפיסות אחרות. עכשיו מעניין, וזה בואו לחתום את הדיון, שלמרות שפתחתי בשיעור הקודם, שזה דיון מופשט, ואין לו לשום נפקמינה למעשה, כלומר, שכשיש נפקמינה למעשה הוא מעניין, יש סימן שלם בשולחן ערוך סביב הנושא הזה, והוא כותב כך, אני מקריא שין צדיחת. אבלות יום ראשון, אם הוא יום מיטה או קבורה, אבי דאורייתא, הוא שר הימים מדרבנן. אז הוא פוסק הלוך למעשה כמו הרמב״ם. באמת, הוא אמורים בשבעה מתים המפורשים בתורה שכהן מתאמה להם. אבל אותם שהוסיפו עליהם אפילו ביום ראשון עם מדרבנן. ויש אומרים שאף אבלות יום ראשון, דמיטה או קבורה, אבי דרבנן, בכל המתים, סוף הסימן. הוא לא כותב שום, עכשיו אין רמה... שח, יש שתי שורות, כאילו, זה נכנס גם לשולחן ארוך. טוב, אז ברשותכם עד כאן, בשבוע הבא בלי נדר נעסוק באונן ומי שמתו מוטל לפניו. זה מבחינת חומרי הלימוד. נסתכל בפרשיות בתורה שמופיע אונן, שזה אהרון, כבר דיברנו עליו, וגם דברים, חבב, לא אכלתי ואוני ממנו. אני ממליץ לרפרף, מי שיש לו פרויקט תשוט או שהוא נהנה לרפרף, במשניות, איפה כתוב? עונן, בעיקר מבחינת סוגיות, מה שנלמד, זה עדיין לא מועד קטן. אנחנו נלמד את תחילת פרק שלישי במסכת ברכות. בסדר, אני בלי נדר אשלח לכם משהו. מה שאני אבקש בכמה מילים, זה להתייחס לפטירה של הרב עובדיה יוסף. אני כמו רבים אחרים מהציבור הדתי-לאומי, הלכתי ללוויה, ואפילו לא התלבדתי. היה לי ברור, נפטר אדם. פשוטו כמה שמעו, בקי בעצום בכל חדרי התורה, אני זוכר כנער איך היינו מתפעלים מהבקיאות העצומה שלו. מי שהשתייך, הייתי אומר, לשורה נדירה של אנשים בדור. תראו, רוב הרבנים, תרב, נראה לי אתה מאשר את זה, הם לא עומדים בחזית של שאלות גדולות. הם מיישמים ידע של אחרים. זה בעיקר מה שהם עושים. יש שורה קטנה של אנשים, שאו עומדים בחזית של שאלות חדשות, שאין להם תקדימים ברורים, או שמדובר בהכרעות בנושאים חמורים. ממש בבחינת מה שכתוב בהצעת יתרו, בשמות ובדברים, יש דבר קשה ויש דבר גדול. ומעט מאוד אנשים עומדים בחזית הזאת, שמקבלים הכרעות עקרוניות, או שמוכנים לסחוב על הכתפיים שלהם הכרעות גדולות. אם זה אגונות, או ממזירים, או דברים מהסוג הזה. אני חושב שכנער, כשגדלתי, דיברו על שלושה כאלה בדור. מאיפה שאני באתי. אחד היה משה פיינשטיין,
השני היה רב שלמה זלמן אוירבך, והשלישי היה הרב עובדיה יוסף. אני אומר בכנות, כשלנו היו שאלות גדולות, לא הלכנו לרב עובדיה. פעלנו מההיקף, אבל הלכנו לרב שלמה זלמן. ואחרי שהוא נפטר, לא עברנו לרב עובדיה, בין היתר, כי הרב עובדיה של שנות ה-90 זה כבר היה סביבו חומה בצורה, זה לא, זה משהו אחר, כן? אבל הוא ודאי היה תמיד חכם מהגדולים, והלכנו. ואני יכול לומר שכשקוראים את העיתונים של סוף שבוע, של הדתיים הלאומיים, ובשבת הייתי בהספד, או אסור להספיד בשבת, בשיעור שהרב שלנו נתן בבית כנסת ולרב עובדיה, היה אפשר לראות שהציבור הדתי-לאומי צריך להסביר לעצמו קצת את העניין הזה, מסיבה מאוד פשוטה. כי חוץ מלהיות שר התורה, וחוץ מלכתוב את יביע עומר, הרב עובדיה גם היה דמות פוליטית. הוא גם היה אדם שהטיל רפש בציבור הדתי-לאומי. ואני יכול לספר איך נראה השיעור של הרב. הוא פתח ככה, אני לא מדבר על סגנון הדיבור שלו, משהו כינה פליטות פה, כי לא אהבתי את זה וזה לא ראוי. אני לא אדבר על הפוליטיקה, אני לא אדבר על שס, לא... בעצם על מה נשאר לדבר? הוא דיבר שעה שלמה ליביע עומר. ויכולת לראות מי שקורא בו מקור ראשון, מאמר אחרי מאמר מנסה להסביר את, את הפער הזה, הייתי אומר בשנייה הרב עובדיה, אם זה מישהו שכתב שעלו חושות אנושיות, אם זה מישהו שכתב שהסיבה היא אחרת, כי זה נושאים שהוא החליט ללחן בהם, כל אחד וההסבר שלו, ואני חייב לומר את האמת, כשאני חושב על זה יותר ויותר ויותר, אני חושב שמי שמספיד רק את בעל היביע עומר, הוא מפסס פה משהו. אי אפשר לקום כשהוא מסתלק מן העולם, ולהגיד, אני אדבר על שליש, על חלק שלו. כי אני אומר את זה ככה, היו כמה אלפי אנשים בלוויה כמוני, שבאו ואמרו, שר התורה. אבל לא על זה בחוש המאמונים. ואנשים הפשוטים שבאו, זה לא מעניין אותם שהוא יתיר את האגונות של חיית יום כיפור, ולא על זה הם באו. ואני חושב שהם באו על משהו אחר. ואם אני חושב, מה, מדברים לדורות שהוא ייזכר? זה לא היה להביא אומר. במחילה מכל מי שכתב את זה בעיתון. כן, כולם דוקטורים שחקרו אותו, כן? זה לא הסיבה, יביא אומר הוא שוט יפה, עשרה כרכים, אבל מה יהיה לו בעוד 100 שנה? אני לא יודע. זה לא מה שהיום היה, אבל אני לא חושב שזה מה שיהיה. אני חושב שהם ביקו מישהו אחר. שהם ביקו את הילקוט יוסף, והם ביקו לא את הפסיקות החמורות שלו, אלא הם ביקו דווקא את המעורבות הפשוטה שלהם בחיי היום יום של קהילה אדירה. ואני אגיד את זה בצורה מאוד פשוטה, הם ביקו את העממיות שלו. מה שהיה, לפי תפיסתי, מיוחד בו, שמצד אחד הוא היה תמיד חכם בשיעור בקנה מידה אדיר, והוא התהלך בין יהודים פשוטים, והתייחס לחיי היום יום הפשוטים שלהם. בבתי הכנסת היום, של עדות המזרח, לומדים ילקוט יוסף. לא לומדים כף החיים, לא לומדים בן איש חי, לא לומדים שולחן ערוך, זה מה שהם קוראים. אתה נכנס לשיעורים בבית כנסת, אתה רואה את זה. והפסיקה שלו נכנסה למשחת שיניים בשבת, ומכינים פרח בשבת, וכל השאלות הקטנות האלה שנראות לנו, כאילו, זה מול האגונות שלו. ואני חושב שבתוך זה צריך לקחת, או להגדיר גם את הסגנון הדיבור, בעיניי זה לא פליטות פה. זה סגנון דיבור. אני לא אומר שכל מילה שיצאה לו מהפה או שהוא שמח עליה, אבל הוא דיבר באופן עממי. והוא התהלך בין אנשים עממיים. לפעמים, או בדרך כלל, כשיש אנשים בקנה המידה שלו, הם לא יודעים להתהלך בין אנשים פשוטים. והוא היה אדם שהתהלך בין אנשים פשוטים. אני אספר משהו שראיתי בעיניי. הייתי פעם בחתונה שהזמין אותי הכשרת פעישי, אני לא זוכר בדיוק. מישהו שהתחתן בחוב בר אילן בירושלים, אחד מהעולמות הקטנים האלה שם, והרב עובדיה סידר קידושים. מה מתברר? הוא בכלל לא הכיר אותם. הוא הכיר לא את החתן ולא את הקלה. רק מה, היה לו ביומן חצי שעה, בין 7 ל-7:30, שאתה יכול לבקש, הוא יבוא לסדר לך קידושים, לא משנה מי אתה, הוא לא מכיר אותך בכלל. ואם זה היה ברדיוס מסוים, שאלף הוא שהוא היה, כן, וזה איתים, אז הוא בא, הוא נכנס כרוח שערה לעולם, מי החתן, איפה החתן? ועם כל החבימות והחביבות, כתב, תוך רבע שעה לא היה שם. כתב את הכתובה, לקח אותם לחופה, חיתן אותם, אמר איזה דבר תורה, והוא חימן להם את הלב. ולא רק להם, וכל מי שנמצא שם. והוא כיתת רגליים ודרש לפני כל מיני קהלים פשוטים ועממיים, והוא היה יהודי עממי. ואני אומר את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. הציבור הדתי-לאומי, שהוא פוליטית ניצח אותו, בנוקאוט.
שהוא לקח להם את הרבנות הראשית, הוא לכנסת הכניס את ש"ס, שירשו את המפד"ל ההיסטורית, שהוא גם העליב אותם. הם צריכים להספיד את בעלי אבי העומר, כי הם לא מתחברים לשלמות שמישהו היה, אבל הוא באמת היה בעלי אבי העומר, שהיה יהודי עממי, שהתהלך בין אנשים עממיים. מה שקרה לו בעקבות ש"ס, זה שהוא הגיע למסעות בכל הארץ. ממש היה לפני ש"ס. רוצה לי גם לדבר עם... אני זוכר שהוא גר בחוף ז'בוטינסקי. גם רוצה לדבר עם אנשים. הוא היה מתהלך בצורה פשוטה, עם אנשים הפשוטים שהסתובבו באזור שם. ש"ס נתנה לו איזה במה, שהוא הגיע לכל מקום, אבל הוא הלך לכל מקום, הוא קיטט רגליים, הוא דיבר את השפה שלהם, והם הבינו אותו. ולדעתי, על זה הם בחרו. כי זה האבא שהם מדברים עליו. מי יתיר את האגונות? אני לא יודע, אבל לדעתי, על זה הם בוחים. ולכן, אני, עם סיום השיבה שלו, אני לא רוצה לסלק את הסתדים האלה ממנו, כי אני חושב שזה מה שהוא היה. הוא היה בן אדם גדול, שהיה מאוד עממי, עם אג'נדה מסוימת, שהתהלך בין אנשים פשוטים. משהו קצר לפרשת שבוע, אני אבקש להגיד, ולשחרר אתכם, בסדר? ההצלה של לוט מסדום. תראו, לוט, ביסודו של דבר, אם אנחנו שואלים למה הוא ניצל מסדום, התשובה היא מאוד פשוטה. כי הוא לא סדומי. אבל כשקוראים את ההתפלמסות של אברהם עם הקדוש ברוך הוא, אולי יש שם איזה צדיקים, אבל מה אברהם מבקש מהקדוש ברוך הוא? שבזכות הצדיקים תציל את כולם. מה הוא חושד בקדוש ברוך הוא שהוא רוצה לעשות? בגלל הרשעים, נהרוג גם את הצדיקים. אבל לא עלה על דעתו איזו אפשרות פשוטה, שנציל את הצדיקים, נהרוג את הרשעים? אז קודם כל התשובה מאוד פשוטה. התשובה היא שסדום לא נידונה כחברה של יחידים, סדום נידונה כ... כחברה. כשחזל רוצים לתאר חברת רשע, הם מתארים את סדום. הביטוי כופין על מידת סדום, הוא נאמר על התנהלות של חברה, הוא לא נאמר על התנהגות רק של יחידים. והיה ברור שאין עם הנידחת, סדום נידונה כיחידה חברתית. ביסודו של דבר, למה לא ניצל מהגורל של סדום? כי רואים בצורה פשוטה שהוא לא סדומי. הוא תלמיד של אברהם אבינו, שבאים אורחים, מה הוא עושה? הוא מכניס אותם. אני גם נוטה לקרוא שהאיסור להסתכל אחורה הוא סוג של מבחן לאיפה אתה שייך. כלומר, לא להסתכל אחורה אומר, אתה לא משם. כשאשתו מסתכלת אחורה, בעצם בזה מה בא לידי ביטוי? שהיא משם, אז היא כמוהם. ועדיין, על רקע כל מה שאמרתי פה, אני רוצה להתייחס לנקודה אחת אנושית וההתנהלות של לוט, ש... אולי צריך להתחזק בפרשת שבוע, לשים לב לזה גם כל אחד בחיים שלו, ולקבל כוח. וזה שעם כל מה שאמרתי פה, הוא לא סדומי, והוא לא משם. סבא וסבתא שלי עליהם השלום. גם קראתי את זה עכשיו לרבי מלובביץ' בספר עליו. מה שעזר להם לברוח מצרפת, גם הם היו שם. וכשבמלחמת העולם השנייה פרצה, כי הם לא היו אזרחים צרפתים, הם לא היו משם. אתם שרבי מלובביץ' ביקש אזרחות צרפתית, והצרפתים לא רוצו לתת לו. הספר אומרים, זה עזר לו. סבא וסבתא שלי בכלל לא רצו אזרחות צרפתית בתחילת הדרך. כשנולדו להם שלושה ילדים בפריז בשנות ה-30, לפי החוק הצרפתי, היה רשימה של שמות צרפתיים, סבתא שלי אמרה, לילד שלי לא יקרו לא פייר ולא ז'אק, אבל אהרון לא קיבל אזרחות צרפתית. זה עזר להם לברוח משם, כי הם לא היו משם, כן? ועדיין, תראו מה קורה ללוט. הוא באים אליו מלאכים. הוא מבין כבר שזה לא חבר'ה רגילים. הרי מה הם עושים? מקים בסנברים את כולם, הם מצילים אותו, הם אומרים לו, הופכים אנחנו את המקום, ועדיין מה התורה אומרת? די תמאמה. ולא סתם, משלשלת. כדי שמי שלא חווה את הווי תמאמה, שירגיש את זה. כלומר, הקושי שלנו כבני אדם, לשנות מצב שצריך. כאילו, אתה מבין שהכל הולך לקרוס, אתה מבין שצריך לעשות שינוי, ועדיין טבע האדם, מה הוא? חנוך, כמו אלה שלא רוצים ללמוד אבלות. טבע האדם הוא להגיד, מה שהיה הוא מה שיהיה. האדם אוהב את המוכר, הוא אוהב את מה שהוא מכיר. המחשבה לצאת לדרך. לאיפה אני אלך? לאיפה אנה? היא כל כך קשה. אתה רק נסה לאחז במוכר, בקיים. עכשיו, למי זה לא קורה הדבר הזה? רוב מה שאני רואה בחיים שלי וגם בחיים של הסובבים אותי, רוב השינויים בחיים שאנחנו חייבים לעשות אותם, רוב האנשים עושים אותם שלב אחד מאוחר מדי. אנשים זקנים צריכים קודם ליפול כדי ללמוד על התנהלות. עוברים לגור בבית עם מעלי כי לא מצליחים לעזוב את הדירה הקודם. כאילו, האם יש לנו יכולת להשתחרר מה... הייתי אומר, הקיבוע שלנו, מההתקשרות שלנו, למה... האם אנחנו יכולים להקדים? כנראה שזה קשה. ואני מאחל לנו שאולי נצליח. לילה טוב.